אנחנו עושים בבא מציע, בבא מציע סוף דף ל"ז עמוד ב'. אנחנו אמרנו במשנה, וכן שני כלים, אחד יפה מנה ואחד יפה אלף זוז. שני אנשים הפקידו שני כלים, אז תנא קמא אומר, תשבור את הכלי הגדול ותיתן לכל אחד מאה זוז, והשאר יהיה מונח שיבוא אליהו. רבי יוסי אומר, מה הפסיד הרמאי? אתה לא יכול, תחזיק את שניהם עד שאחד יודע. וצריך, אני צריך את שני המחלוקות, את שני המקרים, גם בכסף וגם בכלי. די ישמין, אנחנו כמה היית בעיקר, רבנן משום דלק הפסידה. אם הייתי אומר רק לגבי כסף, הייתי אומר בכסף, רבנן אומרים, תן לכל אחד את המאה שלו, כי אתה לא מפסיד את האחד שהאלף שלו. הוא לא מקבל שאר הכסף, אבל ה-900 עומדים בשוויין. דלק הפסידה, אבל בכלי, שאתה צריך לשבור את הכלי כדי להוציא שווי של 100, דאי כפסידא דגדול, שכדי להוציא את השווי של 100, אתה מפסיד את הכלי הגדול, אימא מודו ליל רבי יוסי. כלומר, אולי באמת הם יודו לרבי יוסי, שאל תשבור את הכלי, תחזיק את שני הכלים אצלך. אז בגלל זה המשנה צריכה ללמד שאפילו במקרה של שני כלים, רבנן אומרים, תשבור ותיתן לשניהם את השווי שאתה חייב להם. והיא יתמר בהה, ואם היית אומר לי את המקרה של כלים, הייתי אומר בהה כמה רבי יוסי, דווקא במקרה של כלים רבי יוסי אומר אל תשבור את הכלי, אבל בהך, אבל במקרה של כסף, אז אולי רבי יוסי אומר כן תחזיר לכל אחד את השווי שלו, אימא מודי לה לרבנן, אולי באמת הוא מודה לרבנן, תן לכל אחד את המאה זוז שלו, צריכה, בגלל זה אני צריך את שני המקרים. אומרת הגמרא, זה לא מסתדר, מה זאת אומרת? ואתה אומר רבי יוסי משום הפסד הרמאי הוא. רבי יוסי אומר לי, אל תיתן להם את הכסף, כי אז הרמאי לא עשית כלום, אין סיבה שהוא יודע, זה לא קשור לזה שאתה צריך לשבור את הכלי. אז זה לא נכון שאם היית אומר לי את המקרה של הכלי, לא הייתי יודע שבכסף רבי יוסי אומר, אל תחזיר להם. אני כן יודע, כי הסיבה מאחורי הדין, מה הסברה? כי אני אומר, מה הפסיד הרמאי? אתה צריך לדאוג לכך שהרמאי יודע. אם תיתן לו את כספו, הוא לא יודע. אז אני לא צריך לומר לך עוד במקרה של כסף. אלא תרווי לרבנן אני צריך, אז באמת אומרת הגמרא, אני צריך, למה אני צריך את המקרה של כסף וכלים לפי ללמד אותי את מה רבנן סוברים, ולא זו אף זוג תעני. והמשנה באמת אמרה לי, לא רק במקרה של כסף רבנן אומרים תחזיר לו את המאה זוז, אלא אפילו במקרה של כלים שאתה צריך לשבור את הכלי. אבל הנה הכי נעמי, באמת אם המשנה רק הייתה אומרת את המקרה של כלי, הייתי גם יודע את הדין של כסף. זה לא זו אף זוג תעני. אומרת המשנה, מפקיד פירות אצל חברו, אפילו אין עבוד דין, לא ייגע בהן. מישהו נתן לך לשמור על פירות, תנא קמא אומר, אתה רואה שהם נרקבים, אל תיגע בהם. לא ביקשו ממך לגעת, אל תיגע. רבן שמעון גמליאל אומר, מוכן בפני ביתים, מפני שהוא כמשיב אבידה. כמו שאילו הייתי רואה אבידה אחרת, שבא מים הולכים להרוס, נהר הולך להרוס את השדה של בן דם, אני צריך לעמוד להגן עליו, אני צריך להשיב לו אבידה, באותה מידה פה, אז אני שומר לו על החפץ, אני רואה שזה הולך לרכב, אני צריך לעשות את המקסימום, לדאוג לכך שהוא לא יבוא לו הפסד. אומרת הגמרא, אז יש לנו מחלוקת, אני קמה ברשבג, האם אני אמור להתערב, להגן על החפץ של חבר שלי, כשהוא מינה אותי שומר, והוא לא נתן לי את התפקיד הזה. מה ההיגיון שתנא קמא שאומר אל תתערב? לכאורה גם תנא קמא מודה שיש לך מצווה להשיב אבידה, להגן על החפצים של האדם אחר. אמר רב כהנא, ויש כמה רב כהנא בש"ס, היה רב כהנא שהיה מורה קדום שמקשים ממנו למורים אחרים כאילו הוא היה תנא. אז אמר רב כהנא, אדם רוצה בקו שלו מתישה קבין של חברו. הסיבה שתנא קמא אומר אל תתערב, אדם מעדיף שיהיה לו את החפץ שלו, הוא השקיע, הוא אוהב את זה, זה הפרי עמל כפיו, הוא מכיר את הפרי הזה, זה מה שהוא רוצה. אתה תמכור, תיתן לו כסף עד שהוא מוצא פירות אחרים, הוא לא מרוצה בזה. אדם מעדיף מה שהוא קנה, אפילו מיותר של חברו. ורב נחמן בר יצחק אמר, הסברה של תנא קמא, שים לב, הקושי פה הוא להבין תנא קמא. הגמרא יוצאת מתוך נקודת הנחה שבעצם הדין צריך להיות כמו רשב"ג. אז מה איתה, מה השאלה היא, למה תנא קמא חולק עליו בכלל? אז רב כהנא אמר, כי האדם מעדיף את החפץ שלו גם אם זה יורד בערך. רב נחמן בר יצחק אמר, חיישין אנשי מעשה מפקיד תרומה מעשר על מקום אחר. אנחנו חוששים, אולי באמת הפירות האלה הם טבל, ולמפקיד יש טבל בבית שלו. הוא רצה לאכול את הטבל בבית, הוא אמר, בסדר, הפירות שאצלו הם יהיו תרומה מעשר על זה. אז בגלל החשש הזה אני אומר לך, אל תמכור את זה, מי אמר שאתה עושה לו טובה? דהיינו, אולי אין לך את כל הנתונים, אולי הוא ישתמש בזה כבר כתרומה מעשר על משהו אחר, בגלל זה אני אומר, אל תיגע. מיטיבי, המפקיד פירות אצל חברו, הרי זה לא ייגע בהן. לפיכך בעל הבית עושה אותן תרומה ומעשר על מקום אחר. עם בן אדם, המשנה אומרת, בגלל שהוא לא ייגע בהן, אז בעל הבית יכול לבנות על כך שהם נמצאים, והוא יכול לעשות אותם תרומה ומעשר על מקום אחר. אז הגמרא אומרת, בישנמל רב כהנא, היינו דקטני לפיכך. לפי רב כהנא זה מסתדר. הסיבה שאתה לא יכול למכור זה בגלל שאני אומר החשש הוא רוצה אדם בקו שלו. מאחר אתה לא יכול למכור, לפי כך הוא יכול להפריש את זה כתרומה במעשר על הפירות שיש לו בבית. אלא לרב נחמן בר יצחק, מהי לפי כך? לפי רב נחמן בר יצחק, מה לפי כך? ההפך. בגלל שהוא אולי מפריש את זה כתומה ממעשר, בגלל זה אני אומר לך אל תמכור. מה זאת אומרת אל תמכור ובגלל זה הוא יכול? זה הפוך. הגורם הוא בגלל שאני חושש שהוא עשה את זה כתומה ממעשר, בגלל זה אני אומר לך אל תמכור. המשנה כתובה, הברייתא הזו היא ההפוכה. אומרת הגמרא, לא, זה שניהם. הכי כאמר, ותמיד כשישנו את המילים הכי כאמר בגמרא, הכוונה היא מעין חיסורי מסרה. הכוונה היא לא בדיוק איך שאתה קורא את המילים, תכניס עוד כמה מילים ואז אתה תבין מה הכוונה של הברייתא. תמיד כשאנחנו רואים את המילים הכי כאמר, אנחנו צריכים לשים לב שהגמרא משנה מההבנה הפשוטה של הברייתא, כאילו תוספת מילים. יש חיסורי מסרה והכי כאמר, ויש לי הכי כאמר בלי המילים חיסורי מסרה. גם חיסורי מסרה, הגמרא הכללית אומרת, חיסורי מסרה והכי כאמר. אז כן, אז כשיש לי הכי כאמר זה, אני לא עושה חיסורי מסרה גמור, אני לא מוסיף משפט שלם למשנה, אבל אני מוסיף בהבנה כאילו הייתי מוסיף. אומרת הגמרא, הכי כאמר, השתד אמור רבנן לא נזבין. עכשיו שחז"ל קבעו לי אל תמכור, יש לך פירות של בן אדם ומתחילים לרכב, אל תמכור דרך השינן, כי אני חושש אולי הוא ישתמש בפירות האלה, אולי הוא כבר אמר שהם יהיו תרומה ומעשר על פירות אחרים. לפיכך בעל הבית עושה אותן תרומה ומעשר על מקום אחר. בגלל זה הוא יכול מצידו לבנות על כך שאתה לא מכרת את זה, כי חז"ל אסרו לך. אז הגורם, למה חז"ל אסרו לך? כי אולי הוא ימנה את זה, אולי הוא יפריש תרומה מהמעשר הזה. מאחר והם אסרו עליך, הוא כבר בוודאי יכול. נקודה. אמר רבא בר בר חנא, אמר רב יוחנן, מחלוקת, כל המחלוקת במשנה בין תנא קמא לרשב"ג היא בכדי חסרונן. כשהולך לאיבוד כמות הגיונית, אבל יותר מכדי חסרונן, ברגע שמתחיל ללכת לאיבוד כמות בלתי סבירה, דברי הכל מוכרן בבטן. כולם מסכימים, לך לבית דין, והם יראו איך אתה מוכר, וזה מה שגם גם תנא קמא מודה שזה מה שאתה אמור לעשות. אומרת הגמרא, עד רב נחמן ביצחק, ודאי פליגה. הממרה הזו של רב יוחנן, ודאי חולקת על רב נחמן ביצחק. רב נחמן ביצחק אמר שאתה, לך אסור למכור, ובגלל זה בעל הבית יכול לבנות על כך שזה עדיין שם. אז אנחנו אומרים, הממרה הזו של רב יוחנן שאומרת שאתה בהחלט יכול למכור את זה במקרים מסוימים, היא חולקת על רב נחמן יצחק שאמר שבעל הבית תמיד יכול לבנות על כך שלא מכרת את זה. עד רב כהנא מילי מפליגה, אבל האם הוא גם חולק על רב כהנא? סליחה, לא הרב נחמן יצחק. רב נחמן יצחק אמר, רב נחמן ביצחק אמר, למה תנא קמא אומר אל תמכור כי אולי יפריש על זה תרומה ממעשר? רב כהנא אמר, רוצה אדם קו שלו יותר מקו של חברו, יותר מתשעה קבין של חברו. אנחנו אמרנו עכשיו, כל המחלוקת היא דווקא כשיש כמות בלאי סבירה. אבל אם זה בלתי סביר, גם תנא קמא אומר תמכור, אז זה לא הולך עם רב נחמן ביצחק, כי רב נחמן ביצחק אמר, הרי אני חושש שאולי הוא יפריש על זה תרומה ממעשר. אם זה החשש שלי, אז מה אכפת לי אם יש בלאי בלתי סביר? יש לי בעיה הלכתית פה. השאלה היא, האם הממרה הזו של רב יוחנן מסכימה עם רב כהנא שאמר שהסיבה העיקרית שאני אומר לך לא למכור את הפיקדון זה כי רוצה אדם בקו שלו יותר מתשעה קבין של חברו. אומרת הגמרא, לא, זה לא חולק על רב כהנא. כי כמה רב כהנא בכדי חסרונן כמה. רב כהנא גם מסכים שכשזה בלאי בלתי סביר, אז גם תנא קמא אומר, אין את המושג הזה, רוצה אדם בקו שלו. אז הוא אומר, רגע, אבל רב כהנא אמר לנו, רוצה בקו שלו מתשעה קבין של חברו כמה? הוא נתן דוגמה של פי תשע. אתה מעדיף קו שלך מתשע שלו. אז זה בלי ועוד איך בלתי סביר? אז מה אתה אומר לי שבבלי בלתי סביר אתה נקם המודה? עונה הגמרא, גוזמה באלמה, לא התכוון מילולית, פי תשע. פי תשע אף אחד לא רוצה, הוא התכוון להשתמש בהגזמה. כן, זה המושג, העיקרון. מיתי והברייתא אומרת, לפיכך בעל הבית עושה אותן תרומה ומעשר על מקום אחר. מאחר והוא לא יכול למכור, מאחר והשומר לא יכול למכור, אז בעל הבית יכול לבנות כך שהפירות הם פה, ולהפריש אותן תרומה ומעשר על מקום אחר. שואלת הגמרא, ולכו שדין מהבלו יותר מכדי חסרונן וזבנינו, וכך חיל תבלים. למה אנחנו לא חוששים? אולי היה פה בלי בלתי סביר. אם אתה אומר לי שבבלי בלתי סביר אני יכול למכור, אז מה הברייתא אומרת לי, אתה יכול לבנות כך שהוא לא מכר? מי אמר? אולי זה נרקב, ובגלל זה הוא מכר. עונה הגמרא, יותר מכדי חסרונן, לא שכיח. אני לא צריך לחשוש את זה, זה דבר לא מצוי. ומילא, אני לא צריך לחשוש שזה מה שקרה והוא מחר את זה. ואם השתקח מי, מה אומרת רגע? ומה קורה אם כן? היה בלי בלתי סביר. אז מה הוא יעשה? מזמנין לנו, הוא כן יכול למכור, זה בעצם מה שאתה אומר לי. ולאיך הוא שם מעשן בעל הבית תרומה ומעשר על מקום אחר? איך אתה יכול למכור? אולי זה תרומה ומעשר. כן, איך אתה מוכר? עונה הגמרא, כי מזמנין הנמי לכהנים בדמי תרומה מזמנין הנהו. אנחנו כשמוכרים את זה, אנחנו מוכרים את זה בדמי תרומה. אנחנו באמת לא מוכרים את זה כחולין. כשאנחנו מוכרים אצל הכהן, אנחנו אומרים, תדע, זה ספק, אתה צריך להתייחס לזה כאולי, אולי זה תרומה. אומרת הגמרא, אבל אנחנו יצחק נמי נזמינינו לכהנים בדמי תרומה. אז רגע, מה החשש רב נחמן בר יצחק? הוא אומר, למה אתה נקם? הוא אומר לך, אל תמכור, אתה שומר, כי אני חושש שהוא הפריש איזה תרומה ממעשר. ואנחנו אומרים שרב נחמן בר יצחק חולק על רבי יוחנן. הוא אומר, אפילו אם יש לך בלי בלתי סביר, אל תמכור. אולי הוא בנה על זה לתרומה ממעשר של מקום אחר. רגע, מה הבעיה? תמכור את זה בדמי תרומה, למה לא? מה החשש שלך? שהוא הפריש איזה תרומה ממעשר? אז תמכור את זה בשווי של תרומה ממעשר. אומרת הגמרא, בהפליגי רבא בבא חנא סבר יותר מכדי חסרונן לא שכיח מידי. רבא בבא חנא באמת סובר זה בכלל לא מצוי, וכי משתקח לקמי יהודי הביה יתר מכדי חסרונן יאבלו בעל בית תרומה ומעשר במקום אחר מקמי דאבלו יותר מכדי חסרונן אביד לו. אם זה יקרה שבאמת היה לך בלי בלתי סביר, אז עד שזה יקרה אני כבר אומר בעל הבית כבר עשה, כבר הפריש איזה תרומה ממעשר, אני לא צריך לחשוש שעכשיו הוא יעשה את זה. אם הוא תכנן לעשות זה הוא כבר הספיק לעשות את זה. הילקח כי אבל הוא יותר מכדי חסרונה נזמין לכהנים דמי תרומה. אז בגלל זה אני אומר, אם אתה כבר מוכר את זה אז תמכור את זה בזול במחיר של תרומה. כי אני אומר, לוקח המון זמן עד שאתה מגיע לבלי כזה. אז אם זה לוקח הרבה זמן, עד אז אני אומר, ודאי כל כך הרבה זמן, הוא לא ישאיר טבל אצלו בבית, אצלך. זה לא נורמלי שבן אדם ישאיר את זה כל כך הרבה זמן, אני לא חושש לזה. אז בגלל זה, רבא בר בר חנא אומר לי, שכשיש לי בלי בלתי סביר, אז אני יכול למכור את זה. למה? כי אני לוקח בחשבון שזה ייקח הרבה זמן, כל כך הרבה זמן בן אדם לא משה טבלים, אם הוא התכוון להפריש על זה, הוא כבר עשה את זה. אני לא צריך לחשוש שעכשיו זה עוד יקרה. אבל רב נחמן בר יצחק סבר, יתר מכדי חסרונן משכח שכיח. הוא סובר, זה לא כל כך נדיר שיש לי בלי, לא נורמלי. וכי הבו לו, אל תרוד הבו לו, ויכול לקרוא עכשיו, אתה פותח את המגירה, יש לך מלפפון רקוב, מתחיל להרכיב את השער, תוך יומיים שלוש, אתה כבר רואה שהכל מתחיל לרכב לך. אז זה לא כל כך רחוק. אז ואי אמרי נזבנינו, וממילא אם אתה תאמר לו לך תמכור, אתה שומר, אתה רואה שאתה מתחיל לרכב, תמכור את זה. זימנין דקדים הוא מזבין לו, יכול בהחלט להיות שאתה תמכור את זה מדי מוקדם, וחייב לו בעל הבית תרומה ומעשר על מקום אחר, וכשבעל הבית הוא חושב שעדיין יש לך את זה, הוא הולך ועל סמך זה מפריש תרומה ומעשר על טבל שיש לו בבית, הוא הולך לאכול את זה, לא ידע דזבנה, הוא לא ידע שאתה מכרת את זה, הוא לא חושש לזה, אבל בעצם זה כן קורה, וכאכיל טבלים, ואז יוצא שהוא אכל טבל ולא עזרת לו כלום, אתה שומר. אז בגלל זה רב נחמן בר יצחק הוא אומר, תנא קמא, גם כשיש בלי בלתי סביר, תנא קמא אומר, אל תמכור את זה. רבי יוחנן אומר כשיש בלי בלתי סביר אתה כן יכול, הם מודים. למה? כי רבי יוחנן סובר שבלי בלתי סביר לוקח הרבה זמן, זה לא כל כך מצוי, עד שזה יקרה אתה לא תגרום נזק לבעלים. עכשיו אצלנו פה משהו מאוד מעניין. הגמרא אומרת שרבי יוחנן יכול להתאים לשיטת רב כהנא, שאמר שהסיבה שתנקם אומר אל תמכור זה כי רוצה אדם בקו שלו יותר מתישה כבין של חברו. אבל יוצא לנו פה בסוגיה בעצם שרבי יוחנן גם יכול להסביר במשנה כמו רב נחמן בר יצחק, שהוא אומר החשש שלי הוא שהבעלים הפרישו על זה תומה מעשר, אלא מה שעד עכשיו אני לא צריך לחשוש עד כל כך הרבה זמן. זה בעצם מה שיוצא, אבל הגמרא...
זה מתחיל להיבלות, זה מתחיל להרכיב, אז אני לא חושש.
עד שזה יתחיל בלי בלתי סביר, אני לא חושש. עכשיו... בסדר. הגמרא, אבל פשוט לה, שרב נחמן יצחק חולק. לא ברור לי למה. למה לא יכולנו לומר שרב נחמן יצחק לא חולק? גם בבלי, הוא יאמר אותו דבר כמו רבי יוחנן. אני לא ברור לי למה הגמרא נקטה את הכיוון הזה. כמו שאמרנו ברבי יוחנן, שהוא סובר, אין לנו מימרה מפורשת שאנחנו ביצחק אומר שגם בבלי בלתי סביר אל תמכור. מה אמרנו? רבי יוחנן אומר בבלי בלתי סביר אל תמכור. האם רבי יוחנן ביצחק מסכים? ודאי לא. למה? לפי ההסבר שלנו עכשיו יכולנו לומר את אותו הסבר ברבי יוחנן ביצחק. לא הבאנו הוכחה הפוכה. לא ברור לי. בפשט הגמרא, לא ברור לי למה הגמרא הלכה בכיוון הזה. חסר לי משהו בפשט, אני לא יודע. אתה איתי? מיתי ו... כן. המפקיד פירות אצל חברו והרכיבו. אז הברית הזאת תיתן לנו הרבה דוגמאות. בן אדם אמר לחברו, תשמור לי על הפירות, השומר רואה שהם מתחילים להרכיב. או הוא נתן לו יין, והשומר רואה שזה החמיץ. שמן, והשומר רואה שזה הביש. דבש, והדביש. הטעם יוצא, זה מתחיל להחמיץ. הרי זה לא ייגע בין דברי רבי מאיר. זה כמו תנקם של המשנה שלנו. וחכמים אומרים, עושה להם תקנה, ומוכן בבית דין. הגמרא תסביר מה זה עושה להם תקנה. מה שייך לתקן, זה כבר הלך. וכשהוא מוכן, מוכן לאחרים ואינו מוכן לעצמו. יש פה דין מיוחד בברייתא, אתה השומר, תמנע מעצמך מצב של סכסוך עם המפקיד. תמכור למישהו אחר. אל תמכור לעצמך. כיוצא בו, גבי צדקה בזמן שאין להם עניים לחלק, אז הם צריכים לפרוט את הכסף, הם לא רוצים להסתובב עם הרבה מטבעות קטנים, אז פורטן לאחרים אין פורטן לעצמן. גבי תמחוי, אלה שאוספים אוכל מהבלבטים לחלק לעניים, זה להם שונקה גבי, כי הוא גובה, הם גובים את האוכל, אז גבי תמחוי בזמן שאין להם עניים לחלק, מוכרים, הם מוכרים את האוכל, הם לא יכולים לשמור את זה אצלם, מוכרים לאחרים, ואין מוכרים לעצמם. אומרת הגמרא, קטני מיד פירות והרכיבו. הרי כתוב בברייתא שעל פירות, אם הפירות ירכיבו, אומרת הברייתא מחלוקת רבי מאיר וחכמים, למרות שהם מרכיבים, אנחנו מבינים שהרכיבו הכוונה היא יותר מכדי חסרונן. ואפילו פה רבי מאיר אומר אל תמכור, משמש שזה ראיה לרב נחמן בר יצחק שגם ביותר מכדי חסרונן, אני אומר לך, אל תמכור. אומרת הגמרא, מה אליו אפילו יתר מכדי חסרונן? לא, זה לא פשט בברייתא. כשהברייתא אומרת, הרכיבו, הכוונה היא בכדי חסרונן. מקשה הגמרא, והיין והחמיץ, שמן והביש, דבש והדביש, די יתר מכדי חסרונן, נינו. איך אתה יכול לומר לי שפירות והרכיבו הכוונה היא לא הרכיבו יותר מכדי חסרונן? הדוגמאות האחרות בברייתא, זה נשמע שזה ודאי יותר מכדי חסרונן. אומרת הגמרא, לא. הפירות מדובר שזה פחות מכדי חסרונן. והדוגמאות שיין, דבש ושמן, שני הני, כיוון דקם, קם. מאחר והם כבר הרכיבו, אין לך מה לעשות. אז זה החידוש. אם יש לך פירות, כן, אז בפירות אני אומר זה לא הגיע לי יותר מכדי חסרונן, בגלל זה אל תמכור. בדוגמאות האחרות בבית הכוונה היא זה הגיע יותר מכדי חסרונן, אבל אין לך עוד מה להציל. זהו, זה לא הולך להשתנות. אז אין, אתה לא מרוויח כלום על ידי המכר. אז תשאיר לבעל הבית את, את הדברים שלו. אומרת הגמרא, שמן והביש, דבש והדביש, למה יחזו? מה זאת אומרת, אתה מוכר אותה? מי יקנה אותה? מה יש לך לעשות עם זה? אומרת הגמרא, שמן חזי לגלדאי, עם השמן שהביש אפשר להשתמש לאבד אורות, דבש לכתישה דגמלי. הדבש הוא טוב, הדבשת גמלים, החלק למטה של הגמל, למה זה נקרא דבשת? אז רשי כותב שתמיד שמים דבש שם לרפות את זה. זה המקום ששמים את כל המשקל. הרבה פעמים, לא רשי פה, רשי במקום אחר. על הפסוק ועל דבשת גמלים חילם, נראה לי רשי מסביר. זה נקרא דבשת כי תמיד שמים שם דבש, או לא, רשי בשבת. דבש כדי לתת. אז וחכמים אומרים, עושה להם תקנה ומוכרן. חזרה לגמרא. חכמים אומרים, עושה להם תקנה ומוכרן בביתים. מה התקנת אביד לו? מה הכוונה יעשה להם תקנה? אמר רב אשי לקנקנים. אם אתה תשאיר את זה בתוך הכלי, אתה תשאיר משהו חמוץ או משהו רקוב, זה יהרוס את הכלי. אז הברייתא מלמד אותי, כשאתה מוציא את הדבר מהכלי, זה עושה להם תקנה. אתה מרוויח לבעל הבית לפחות שהכלים שלו לא יתקלקלו. במאי קמיפליגי, מה המחלוקת רבי מאיר ורבנן? אם רבי מאיר באמת מודה ביתר מכדי חסרונן, אם אנחנו אומרים את הפשט הזה בברייתא, אז על מה הם כן חולקים? עונה הגמרא, תמר סבר להפסד מרובה חששו, להפסד מועט לא חששו, כלומר סבר אפילו להפסד מועט חששו.
אפילו לכל הפסד.
כן. אומרת הגמרא, רבן שמעון בן גמליאל אומר, אם קרם בבטן מפני שוק משיב אבדה לבעלים. איתמר, יש לנו עכשיו ממרה הלכתית. רבי אבא בר יעקב, ברבי יעקב אמר רב יוחנן הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, ורבא אמר רב נחמן הלכה כדברי חכמים. כן?
ההלכה לא ייגע בהם, זה חכמים.
מה?
חכמים אומרים לא ייגע בהם.
כן, יפה. אומרת הגמרא, ואמרה רב יוחנן חד הזימנה, הרי רב יוחנן כבר לימד אותנו. דאמר רבא בר חנה, אמר רב יוחנן כל מקום ששנה רשב"ג במשנתנו הלכה כמותו, חוץ מערב וצידון וראיה אחרונה. יש שלושה דוגמאות שאנחנו אומרים שההלכה היא לא כמו רשב"ג. אבל חוץ מהשלושה מקרים האלה, אז רב יוחנן אמר שהלכה היא תמיד כמו רשב"ג. אז למה הוא צריך לומר לי את זה פה? למה רבי אבא ורבי יעקב מצטט את הדין הזה? אומרת הגמרא, מוראי נינו.
את המוראים.
כן, מחלוקת המוראים. רבא בר בר חנה, יש לו את המסורת הזו מרבי יוחנן על כל הש"ס. ורבי אבא אמר לא. לפעמים הוא כן פסק כמו רשב"ג, לפעמים לא, אז זה, לא כולם מסכימים שזה מה שרבי יוחנן אמר. המורה הנינו ועליו את רבי יוחנן. יש מחלוקת המוראים מה רבי יוחנן סבר. אומרת הגמרא, מדרשב"ג נשמע דמורידין קרוב לנכסי שבוי, מדרבנן נשמע דאין מורידין קרוב לנכסי שבוי. בואו נלמד מהמחלוקת פה לגבי שאלה אחרת. יש בן אדם שנשבע. שבו אותו שודדים בים. עכשיו יש לו שדות, יש לו מלא שדות בעיר, והשאלה היא, מה אני עושה עם השדות האלה? אני נותן להם לרכב, או אני אומר ליורש שלו, תיכנס אתה, תטפל, ואתה תקבל חלק מה... אנחנו נשלם לך, אתה תקבל כמו הריס, אבל לפחות תטפל בהם. האם אני אומר שאני מכניס את היורש, ואז זה כמשיב אבדה, ואז אנחנו רוצים לומר, זה יהיה כמו רשב"ג במשנה? אני אומר, לא, אל תיגע, זה לא שלך, אל תיגע.
אז אנחנו רוצים...
זה לא עניינך, לא ביקשו ממך, אל תעשה. אז אנחנו רוצים לומר, אולי זה יהיה תלוי במחלוקת במשנה שלנו. האם אתה שומר מתערב בחפץ של בן אדם לטובתו, אבל בלי שהוא ביקש ממך? אנחנו נראה שזה מחלוקת המוראים, השאלה היא האם אפשר ללמוד מהמשנה שלנו. אומרת הגמרא, וממאי, איך אתה יכול ללמוד מהמשנה לשאלה הזו? דילמא עד כאן לא קמה רשב"ג, הכה למשום דקקל יקרנה, אולי רבן שמעון בן גמליאל אומר לשומר להתערב, כי הקרן הולכת להיחלות. הפירות עצמם ירקבו, לא נשאר לו כלום. אבל האדם, אבל במקרה של השבוי, האדמה שלו, הקרן תעמוד. החינם ידין מורידין. אל תכניס מישהו לנהל את השדות שלו. לא יקרה שום דבר לשדות. הפירות ילכו, אבל הקרן תעמוד במקומה. אז אולי רשב"ג לא סובר שמורידין קרוב לנכסי שבוי. ועד כאן לא קמי רבנן, הכה... אלא יקרב כאן, יקרב נעם ביצחק. ואולי רבנן, למה פה הם אומרים אל תתערב? או כי רוצה אדם בקו שלו, או כי אני חושש שהוא הפריש עליהם תומה ומעשר, אבל האטם החינם ידמורידין. אבל אולי במקרה של שבוי, הוא יקבל את הקו שלו. הוא יקבל פחות, אבל הוא יקבל את שלו. או אם הוא הפריש תומה ומעשר, לא קרה כלום, הדברים הם פה. אז אולי פה רבנן באמת יודו. אז אנחנו אומרים, אי אפשר ללמוד לא מכאן ולא מכאן. אומרת הגמרא למימרא דתרי תאמינינו, והאם אתה רוצה לומר שהמשנה ונכסי שבוי זה לא אותם סברות, כן? והאמר רב יהודה אמר שמואל על רק רשב"ג, ואמר שמואל מורדין קרוב לנכסי שבוי. שמואל הרי פסק גם כמו רשב"ג שתטפל בחפץ כשאתה שומר, וגם שאתה כן מוריד קרוב לנכסי שבוי. לאו משום דחת תאמו, האם זה לא נכון ששמואל פסק באותו כיוון כי באמת זה אותו היגיון? אומרת הגמרא, לא, תרי תאמינינו, לא, זה לא נכון. זה בכלל שני סברות שונות, וזה שהוא פסק באותו כיוון זה לא קשור. במקרה החינם מסתברא, דאמר רבא אמר רב נחמן, הלכה כדברי חכמים. רב נחמן פסק כחכמים שאל תתערב בחפץ כשאתה שומר, ואמר רב נחמן מורדין קרוב לנכסי שבוי. ואתה רואה שהוא לא פסק באותו כיוון לגבי שבוי. בשבוי הוא אומר לך כן תכניס את הקרוב משפחה לשם, ובפיקדון הוא אומר כמו חכמים אל תמכור את החפץ. אז אתה רואה שזה לא אותו סברה, אלא שמע מינא תריתא מינינו, שמע מינא. הגמרא מקבלת את ההוכחה שבאמת זה שני סברות שונות. איתמר שבוי שנשבע, כן? רב אמר אין מורידים קרוב לנכסיו, שמואל אמר מורידים קרוב לנכסיו. ואנחנו יודעים, הלכה כרב בייסורי, הלכה כשמואל בממונות. אז שמואל אמר לנו פה שמורידים קרוב, אנחנו ראינו קודם כבר ציטוט ששמואל אמר מורידים קרוב לנכסי שבוי. אומרת הגמרא, בששמו בו שמת, כולי עלמא לא פליגי דמורידין. אם יצא שמועה, בא בן אדם, אומר, אני הייתי עם השודדין, הם רצחו אותו, שמעו שהבן אדם מת, אז אנחנו רואים בסדר, אז כולם מסכימים תוריד קרוב לנכסים, כי מקסימום הוא יבוא אז אנחנו נחלק כמו אריס. אם יבואו עדים יהיה לנו עדות ברורה, אז באמת הוא יירש את הכל. אבל אין שום מקום למחלוקת כשיצא שמועה שהוא מת, כי פליגי בשלוש אמרו בו שמת. המחלוקת היא כשהשודדים תפסו אותו ואני לא יודע מה מצבו. רב אמר אין מורידין דילמה מפסיד לו, אנחנו חוששים הוא לא יטפל בזה כמו שצריך, אל תיתן לו, מי יודע איך הוא יטפל באדמה הזאת. ושמואל אמר מורידין כיוון דאמר שמינה לו כאריס, בגלל שאנחנו אומרים שהוא יקבל תשלום כמו אריס, אז יש לו חלק, הוא מקבל שליש, הוא מקבל רבע, אבל הוא יקבל חלק מהאדמה, אז ממילא לא מפסיד לו, הוא יטפל בזה, הוא יודע שמקרה הכי גרוע אם הבעלים יבואו,
יש לו מוטיבציה, יש לי חלק באדמה.
אז שמואל אומר, אני לא מקבל את החשש הזה, הבן אדם יודע, או שיבואו עדים שהוא מת ואז נקבל את כל השדה, או שהוא יבוא חזרה ואז אני אחלק איתו כמו אריס, אבל והיא מה אני מרוויח? אז על ואם אני מרוויח, אני בונה את זה. עכשיו, שאלה היא מתי הוא ירוויח. אז זה אולי למה שרב אומר, תראה.
האם רק רטרואקטיבית כאשר נמצא הבן אדם, או שבכלל לא?
לא, אבל זה יכול לקחת זמן. עד שהבן אדם בא, עד שנלך לבית דין, עד שנסתדר.
אולי כבר מרוויח בהתחלה.
לא הבנתי?
אולי הוא מרוויח ברגע שיורד לשדה שלו לטפל בו. אז באופן אוטומטי הוא מרוויח כאריס. יש לו, נאמר, ירדת לנכס של השבוע, יש לך דין של אריס. כבר יש לך חלקה.
אז לא ברור לי אם הוא מקבל כבר על ההתחלה כאריס. כתוב שכשהבעלים חוזרים, הוא מקבל כמו אריס. מה קורה כל הזמן לפני שהבעלים חוזרים? לא ברור לי.
לא ברור.
כי הוא פה, לא, אולי זה כתוב, אני לא יודע. פה, מה שהגמרא אומרת, זה שכשהבעלים חוזרים, הוא יקבל כמו אריס. עכשיו, אם זה רק כשהבעלים חוזרים, אז יותר ברור מה רב אומר. רב אומר, הוא יודע, מי יודע מתי נראה משהו מהשדה הזה. אם הכוונה היא, כמו שהיינו חושבים לומר, שהוא כל הזמן מקבל כמו אריס, אז באמת יותר קשה הסברה של רב. אז לא יצא לי לעיין בזה, אני לא יודע. אומרת הגמרא, מה?
יכול של משפט, סימן רשפה נסתכל אחרי זה.
בסדר? אומרת הגמרא...
מיטבי.
רב אלעזר אומר, ישנו פה דרוש, ומתוך הדרוש אנחנו נרצה להוכיח את הדין. ישנו מחלוקת המוראים. רצינו לומר, אולי המחלוקת הזו היא כבר במשנה. אמרנו, לא, זה לא קשור למשנה. אז בינתיים המחלוקת מסתובבת סביב המוראים. אם נוכל להביא לזה הוכחה, אפילו מדרוש של תנאים, אז כבר יהיה לנו כיוון חזק הלכתי מהתנאים. אז בגלל זה הגמרא מביאה לנו עכשיו ברייתא. רב אלעזר אומר, ממשמע שנאמר בחרה אפי והרגתי אתכם בחרב, יודע אני את המשך הפסוק, והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתומים. יודע אני שנשותיהם אלמנות ובניהם יתומים. אלא מה תלמוד לומר, והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתומים? למה הפסוק צריך לומר לי, אחרי שהפסוק אומר, וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב, והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתומים?
כן, זה פשוט. כן? למה הפסוק החביר במילים?
מלמד שנשותיהם מבקשות להינשא ואין מניחין אותם. הכוונה היא, הם יישארו אלמנות, הם לא ינסו מחדש, כי לא יהיה עדות על הבן אדם שמת. הוא, והרגתי, הקדוש ברוך הוא אומר, ולא יהיה עדות שהוא מת, ואז והיו נשיכם, אנשים ייתקו במצב של אלמנות, שלא יוכלו להתחתן, ובניכם יתומים, ובניהם רצים לרד לנכסי אביהן, ואין מניחין אותן. אומרים, אין עדות שהוא מת, אני לא יכול לתת לך להיכנס לנכסים. אז מה משמע פה? שכשבן אדם נעלם מהשטח, הוא שבוי, הוא ספק שבוי, ספק מת, לא נותנים לילדים להיכנס לנכסים. אז לכאורה זה ראיה כמו רב, שאני לא מוריד יורש לנכסים, כל עוד שאני לא יודע שהבן אדם מת. אומרת הגמרא, אמר רבא, לרד ולמכור, לא. עכשיו פה הוא שאין לנו עדות, לא נותנים לילדים למכור את הנכסים, אבל לטפל בהם, לקחת כאריס, אין לי בעיה. אז אין לנו הוכחה מהברייתא הזו, כי הברייתא הזו מדברת על זה שכשאין לנו עדות לא מאפשרים ליורשים למכור את השדה, אבל האם מאפשרים להם לטפל בשדה, זה אנחנו לא יודעים. אומרת הגמרא, ישנו ציטוט תנאי כזה, הווה עובדה, סליחה, לרד ולמכור תנן, סליחה, נקודה, הווה עובדה בנהרדה ופשת רב שיש מהמנית. קרה מקרה שהיה שבוי, שהיורש ירד לנכסים, ורב שיש פסק מהפרייטה הזו שלא מורידים, שלא מאפשרים לו. כן? אז הוא כן הבין ככה בברייתא. אמר לרב עמרם, דילמה לרד ולמכור תנן. אולי כוונת הברייתא, כמו שאנחנו תרצנו, שלא מאפשרים ליורשים להיכנס למכור את השדה. אמר לי, דילמה מפומפדיטה, אולי אתה בא מפומפדיטה, ששם הם כל כך חריקים, דמאיילים פילה בקופה דמחתה, שהם מתפלפלים כל כך, מכניסים פיל בעין של מחת, בחור של מחת. מה הוא התכוון? הוא יסביר. והדומיה דנשותיהם ובניהם קטני, מה אתם כלל לא? אף הכינה מכלל לא. הפסוק הרי משווה אותם. האישה לא יכולה להתחתן בכלל. באותה מידה הילד בכלל לא יכול להיכנס לשדה. זה הכוונה, והוא לא מקבל את הדיחוי. אומרת הגמרא, ומורידין קרוב לנכסי שבוי תנאי. ובעצם המחלוקת הזו, רב ושמואל, האם מורידין את הקרוב לנכסים של שבוי, זה מחלוקת תנאים, תתניא. היורד לנכסי שבוי, אין מוצאין אותו מידו, ולא עוד, אלא אפילו שמע שממשמשין ובאין וקדם ותלש ואכל הרי זה שריז ונזכר הוא זכה אומרת הגמרא ואילו אין נכסי שבועית הרי שהיה אביו או אחיו או אחד מן המורישין הלכו להם למדינת הים ושמעו בהן שמת היורד לנכסי נטושין ושמעו בהן שמת נקודה כן? זה נכסי שבועית שאמרנו אין מוחצין מידו כן?
כן
היורד לנכסי נטושין מוציאים אותו מידו אמרנו היורד לנכסי שבוי זה התחלת הברייתא אין מוציאים אותו מידו ואז הגדרנו מה זה נכסי שבוי שהמוריש הלך למדינת הים ושמעו שהוא מת אין לנו עדות פרורה גם מישהו אחד אמר זה נכסי שבוי אבל יש לנו נכסי נטושין ועליהם אנחנו אומרים מוציאים אותו מידו ואילו הם נכסי נטושין הרי שהיה אביו או אחיו או אחד מן המורשים הלכו להם למדינת הים ולא שמעו בהם שמת זה נכסי נטושין כן?
כן
ואמר רשב"ג שמעתי שהנטושין כשבויים שלא מוציאים מידו רשב"ג חולק על הרישה של הברייתא היורד לנכסי נטושין זה השלב השלישי מוציאים אותו מידו ואילו הם נכסי נטושין הרי שהיה אביו או אחיו או אחד מן המורישין כאן ואינו יודע להיכן הלכו לא יודע איפה הבן אדם, נעלם זה לא שהוא הלך למדינת הים אז במקרה הזה מוציאים אותו מידו הוא לא יורד מוציאים אותו מידו אז בוא נעשה סדר נכסי שבוי אם הוא יורד אין מוציאים אותו מידו וגם אם הוא לוקח את הפירות אין מוציאים אותו מידו נכסי נטושין שהם הלכו ואין לנו מושג מה קרה אז אמרנו שמוציאים אותו מידו נכסי רטושין מוציאים אותו מידו ורשב"ג לא חולק על זה על נכסי נטושין רשב"ג חולק ואומר אין מוציאים ועל רטושין רשב"ג לא חולק כן מה ישנה הנך דקרו לו נטושין ומה ישנה הני דקרו לו רטושין כן אז אומרת הגמרא נטושין דה בעל כורחי המילה נטושין הכוונה היא בעל כוחו הוא לא יכול להגיע הוא שמע שהוא נשבע הוא שמע שהוא מת דכתיב והשביעית תשמטנה ונטשתה הפקת דמלכה המלך קבע מצוות המלך אל תיגע בשדה אין לו ברירה רטושין דמידייתן הכוונה של ריטושין שהבן אדם בעצמו הוא נמצא בעיר פתאום אנחנו לא רואים אותו לא יודעים אולי הוא הלך להתבודדות לא יודעים מה קרה איתו תכתיב אם הפסוק אומר בהושע אם על בנים רוטשה אז המילים ריטושין זה שבן אדם מעצמו לא הולך הפסוק בהתחלה אומר וקם שון בעמך וכל מבצריך יושד כשוד שלמן בית ארבל ביום מלחמה, הם על בנים רוטשה. כן? אז רש"י פה מסביר שהם פחדו מהאויבים. בוא נקרא רש"י, יש לנו עוד שתי דקות, אז נקרא את רש"י בפנים. אבל כדאי להתחיל מרש"י בסוף עמוד הקודם, זה יעזור לנו בבירור. נכסי רטושין, רש"י אומר בסוף העמוד, שהנכסים רטושין, ולכמן מפרש לו רטושין משמע שעזבו בעלים מדעתם והלכו להם דכיוון דהיה לו לצוות הורידו יורשי לנכסי ולא ציווה שמה מינה לא ניחה לי רטושין, הוא בחר, הוא לא מטפל, הוא לא ביקש שתעשו כלום אז זה עוד יותר חזק לא להוריד את היורשין כי הוא הלך מדעתו ונטושים שנטשו בעליהם בעל כוחן כגון שנשבו והיינו תנאי, רבי שמעון סבר מורידין, רבנן סברי אין מורידין. אז זה מה שאמרנו בהתחלה, אמרנו שהמחלוקת על מורידין ליורש לנכסים, זה המחלוקת רשב"ג ותנא קמא. עכשיו יש פה מקום לדון, כי הברייתא דיברה בדיעבד, היורד אין מוציאין. ואנחנו דיברנו על מחלוקת לכתחילה, האם אנחנו מורידין. בסדר, נראה, אנחנו בעזרת שם עוד נלמד את סוגיה הזו מחר. אומר רש"י בראש העמוד נטושין על כוחן דכתיב השביעית תשמטנה ונטשתה היינו על כוחו הפקת דמלכה מצוות המלך רטושין מדעתן דכתיב הם על בנים רוטשה היינו מדעתו ולא שוויה לכתיב רישי דקרא הרי בהתחלת הפסוק בו שהיה כתוב וקם שעון בעמך. הפסוק מתאר שהיו יראים שלא יבואו אויבים עליהם, וכל הפסוק ממשיך ואומר וכל מבצריך יושד יגלו בגולה מאליהן. הפסוק אומר וישארו העיירות שדודין מעניש. המשך הפסוק כשוד שלמן בית ארבל ביום מלחמה, כשודדין הבאים למלחמה על ידי מערב על עם היושב בשלום שלא נזרו בהם לברוח מפניהם ושודדין את, את הכל. וכמוהו הוגלת יהודה כולה, כן? הפסוק אומר הוגלת יהודה כולה הוגלת שלומים מתוך ישיבת שלום בין מחריד הגלם נבוכדנצר. כן? אני מדלג שתי שורות. ומי דקאמר יושד כשוד שלמון כשוד שלמן בית ארבל, כן? מכלל דהו יומה לאו בית ארבל ביום מלחמה הווה, שזה יושד כמו ששודדים ביום מלחמה, אלא מורחה או מורך בא בליבם, והם עוזבים הם על בנים והולכים להם מדאגת האויב שמה יבוא עליהם. אז הפסוק מתאר שהם ילכו, העיר תהיה עזובה מפחד שלא יבוא ויתקפו אותם כמו עיר שתוקפה מתוך שלווה. אז הם מפחדים, אל תתקפו אותנו כשאנחנו לא מוכנים, נברח. אבל האם משהו מאיים? הם מפחדים, אבל אין משהו שמכריח אותם לעזוב. אז זה נקרא רוטשה, שזה נעזב מחמת פחד. אז זה מאוד מעניין, כי הפסוק הזה הוא בעצם גבולי. הרי הם עזבו, הם לא חשבו שיש להם ברירה, הם מפחדים שהאויב יתקוף. אבל מאחר ובעצם זה מתוך פחד, זה נקרא שיש לאדם ברירה. והשאלה היא האם יש זה גם השלכות לסוגיה שלנו, מה הגדרות של שדה רטושה. בן אדם בורח כי הוא מפחד ממס הכנסה. זה נחשב שזה רוטשה או נוטשה? אוקיי, אז זה צריך עיון.